היה יום ראשון י"ט באדר א' תשע"ו, שבוע חדש. אני, כמו שרואים, אני לא בדיוק על הקו של הבריאות, אז אני אשתדל. השיעור שלנו הראשון בסדרת שיעורים שנעשה עד פורים בעזרת השם. ואני מבקש מחילה מראש כבר, אם אני ככה מתקשה בדיבור. התורה אומרת במקור מספר אחד אצלכם, בספר דברים, פרק כ"ה פסוק י"ח, את המצווה הידועה של מחיית עמלק. והתורה, שלא כהרגלה, ברוב המקרים, היא גם מסבירה למה. והרבה מן הציווי, הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, וזה ציווי. ואחר כך, בתורה שבעל פה, יש את הטעם, יש את ההסבר. פה אומרת התורה, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשדים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. אומר רש"י, תסתכלו אתכם במקום מספר 2, שלושה פירושים. אשר קרחה, לשון מקרה. דבר שני, לשון קרי וטומאה. אומר רש"י, שהיה מטמאן במשכב זכור. דבר שלישי, לשון קור וחום. ציננך, אהפשרך, מירת איכתך, שקרר את תראת האומות להילחם בישראל. טוב, הפירוש הראשון ברש"י, לשון מקרה, אנחנו מבינים מה פירוש לשון מקרה. כלומר, כל דבר זה במקרה, אין פה השגחה. רטוב, ליצור בעם ישראל חסרון אמונה. הדבר השני, לשון קרי וטומאה שבאו, טימאו אותם במשכב זכור. אנחנו מבינים מה זה משכב זכור, הוא איסור דאורייתא. אבל פה, בסדר, מי חטא בחטא הזה, מי זה אנחנו לא יודעים, אבל זה מה שניסו. לשון קור וחום, עם ישראל בהתלהבות. ויראו העם את השם, ויאמינו באשר משה עבדו, אחרי קריעת ים סוף, מתלהבים. כולם בדבקות, כולם בהתלהבות, כולם עם אורות. אמונה בשם, ויבוא עמלק וילחם בישראל. מקבל אותה. לשון קור וחום. מעניין, תסתכלו על ידיכם, במגילת אסתר, כל העניין הזה של המגילה, אנחנו נסתכל עליה בעזרת השם, נלמד אותה מסביב לה בשיעורים של פורים. הרבה דיברנו על המגילה בשנים שחלפו, בצדדים המדרשיים שלו. אני רוצה בשיעורים הללו השנה להסתכל על היבטים אחרים. זאת להבין מהות ההסתרה של הקדוש ברוך הוא, כמרומז בתורה, והיה ביום ההוא אסתר אסתיר פניים מהם, שואלים בגמרא, אסתר מן התורה מניין, עונה הגמרא כתוב, ואסתר אסתיר פניים, זה דומה, אסתר, מזכיר את אסתר. רש"י, בפירושו שלושת הרבדים שראינו עכשיו, עמלק, מבחינת נקודת הסתכלות של רש"י, הוא כוח במציאות, עובדה, ויבוא עמלק. לא שעמלק איזה מין תוצרת שנוצרה באותו יום. ראשית גויים עמלק, אומר הפסוק. זה עוד מתקופת האבות. עמלק יצא מעשר. אין דבר בעולם הזה שהוא מסתובב, קיים, סתם. אין דבר כזה. כל דבר ודבר שיש בעולם הזה שלנו, עניינו, לתכלית מסוימת. הוא או הוא עצמו, כמו האדם, או שהוא מסייע למישהו או למשהו לעשות את תכליתו. כלומר, אין פה דבר סתם, אין פה בזבוז משאבים. הקדוש ברוך הוא לא מבזבז שבת, משאבים סתם בעולם הזה, ובכלל. לכן מה שרש"י אומר, מדרש שחז"ל, מה שנאמר במגילת אסתר, ויספר להם המן את כל אשר, מישהו זוכר? קראו, אני ממליץ ככה, בשיעורים הבאים, שיהיו תנכים, או כן, תנך, לא רק מגילת אסתר, שיהיו תנכים. אומרת הגמרא, לא לשבת עכשיו, חבל, יש לכם מקורות, יש לכם דבר מקרים. בו שרמזו חז"ל, יש רמז מדברי חז"ל שאומרים, הפירוש, את כל אשר קראו, שימו לב, מה אומר רש"י בפירושו הראשון? אשר קרחה בדרך, לשון, מקרה. את כל אשר קראו. קראו, בן בנו של קראו. קראו, אומרים חז"ל. זה מקרה. הייתה תקלה. משהו לא הסתדר. קרה במקרה, עכשיו תכננתי תוכנית ו... פספסתי. הקששתי. אומרת הגמרא, אם כן, המן במו פיו מייחס את עצמו למי? למושג מקרה. המי נאמר אשר קרחה? עמלק. זאת אומרת, הקשר הראשוני המוכח בין המן, שהוא מזרע עמלק. ויספר להם המן את כל אשר קרה הוא. כלומר, עוד אז, מאז יש איזה מין משהו פנימי בוער של עמלק נגד עם ישראל. כן. אומר, תסתכלו אצלכם מקום מספר 3, אומר בית הלוי על ספר שמות, פרק י"ז, ומי שמה, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, אמר לו, בן בנו של קראו בא עלינו נכדים אשר קרחה בדרך. כלומר, רמז לעמלק שהתעורר מחדש. כלומר, מה המהות של פורים ככה? המהות של פורים? המהות של פורים זה בשני מישורים. המישור האחד, חיית עמלק, המצווה. המישור השני, הוא איפכא מסתברא. אם עמלק בא בגישה, את כל אשר קראו, הכל מקרה, הפורים תפקידו לחסות לעיני עם ישראל את הגילוי שיש קודש הבריחו במציאות. אם עמלק רוצה לשכנע, להוביל מהלך שאין והכל במקרה, תפקיד פורים זה לעשות הפוך ונהפוך. תסתכלו אתכם במקום מספר 4, אומרת התורה בפרשת בלק, כן. אני לא שומע בגלל עצמי.
אפשר לעשות את הדבר תורה לרפואת צבי בן בתיה, זה שנפצע בפיגוע.
שהוא יהיה לרפואת צבי בן בתיה. יכולנו כל עם ישראל. בפרשת בלק אנחנו אומרים, וירא את עמלק, בלעם הרשע בא לקלל, יצא לברך, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק. בא אחד מבו, עדי עולה. כלומר, נכון, או מקדמת האנושות, אמנם לא בדור הראשון, כן, אבל בדורות הראשונים, 10 דורות, מאדם עד נח, מנח עד אברהם, עוד איזה דורות, 20 דורות, אחד לרשת יצחק, דור אחד, יש לנו את עשר. אחר, אז הדור ה-22, דור ה-22 בבריאת העולם, דור 23 יותר נכון. יש לנו את עמלק. טוב. גא, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. מה העניין הזה? מה זה הביאור של הפסוק הזה בפשט? בפשט. נכון שהוא היה בין הראשונים. אבל לאחרונים הוא לא יגיע. כלומר, ואחריתו עדי עובד. בסוף המסע של העולם, בסוף המסע של האנושות. בסוף התכלית, הכלל עולמי, שהקדוש ברוך הוא גזר, יצא, עשה, העציל על כל בני האדם בעולם, כל אחד בתכליתו שלו, אנחנו מוצאים איזה עם שלם שנעלם, אחריתו הרי עובד. אז השאלה היא, למה הוא נעלם? וכי אין לו תכלית מסוימת בעולם? לכאורה אמרנו בתחילת השיר, שאין לך דבר בעולם שאין לו תכלית, יש לו מטרה אחרת, או הוא עצמו, או לסייע למשהו. אם כן, כנראה שאצל עמלק יש תכלית זמנית, היא לא קבועה, היא לא עתידה. לשאר גויים יש עתיד גם אחרי. אחרי בו יבוא האדון לחלו, ואחרי שיבנה המקדש ועיר ציון תמלא, אז לגויים יהיה תפקיד לסייע לעם ישראל בתכלית שלהם. זה בסדר, אבל נשארים. עמלק לא יש. צריך להבין למה. מה המשמעות של הדבר הנוראי הזה, שאומה שלמה מאבדת את תכליתה בעולם? וזה דבר פלא. לכן תסתכלו בבקשה במקום מספר 6, 5 ו-6, אומר הרמח"ל על הפסוק, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. אומר הרמח"ל, קליפת עמלק היא בסוד עורלה. אתם יודעים שבן זכר בא לעולם, אז הוא בא עם עורלה וצריך לכבות אותה. טוב, מה קורה אחר כך עם העורלה? משליכים אותה, היא נרכבת, זה בשר. מה התכלית שלה אם כן? החיים עוד לא התחילו. אחד בא לעולם אחרי 8 ימים, זהו, לא, זהו, נגמר. חכה, תן איזה כמה שנים, כן, פחות, שיהיה איזה תכלית כלשהי לעורלה. התכלית של העורלה היא להתפורם. התכלית של העורלה היא להיות נחתכת ומושלכת. זה התכלית שלה. אז אם כן, למה היא באה? למה צריך אותה? זה כמו קליפה. היא באה ומכסה מבחוץ, כמו קליפה את הפרי. כלומר, תכליתה היא להגן בשלב ההולדה. כן? איזה תפקיד? בשלב ההולדה. בשלב ההולדה, לאחר מכן, שהילד בן 8 ימים, התורה אומרת, זה צריך להוריד אותה, להסיר אותה. תפקידה יתמלא. ואכן, אנחנו יודעים שהגמרא דנה בזה. מסכת קידושין, ישר מלחמת הרמב"ם, והשאר הפוסקים. מה הדין של אדם שאביו לא מעל אותו? הרי בוודאי הוא צריך למול את עצמו. כלומר, העניין הוא לא מצווה שיש על האב בלבד. כן, לכן נכון, המצווה היא על האב, אבל יש מצווה עצמית. המצווה העצמית שהעולה לא תהיה. העולה משפיעה, מפריעה, לתהליך הטבעי, הרוחני, ש... מי שיש לו עורלה עליו. לכן, חג הפסח, אחר הפורים, וכל ערב לא יאכל. יש מניעה, אי אפשר, קדושה לא נדבקת. יש איזה מין חומר שמדיח, לא מאפשר לקדושה להתאבק במי שיש לו עורלה. תגלו מאמר החוכמה ב-6 אצלכם. נעשה, עוד לפני שניכנס למאמר החוכמה, דברי הרמח"ל מציינים לעינינו מציאות, כן, פעם השתמשתי בדוגמה הזו, אני אשתמש בה עכשיו, זה עלה לי כך לראש, נראה לי שזה מתאים, אני מקווה. כולנו מכירים את הבובה הרוסית, כולם מכירים, בבושקה קוראים לזה, כלומר זו בובה בתוך בובה בתוך בובה, כאשר הפנימית ביותר היא קטנה ביותר והחיצונית היא גדולה ביותר. העולם, לפי דברי הרמח"ל, בנוי באופן כזה שיש קומה, יש דמות וצלם דמות אמיתו, ככה אומרים בשבע ברכות. כל אומה ואומה יש לה את הדמות שלה. דמות, דמות. יש לכל דמות כזו תפקיד במערכת הדמויות הכוללת של העולם. יש 70 אומות, כן, ויש ישראל. אז יש על הבמה של ההיסטוריה 70 בובות בבושקה. יש עם ישראל. עכשיו, אם אנחנו נכניס את כולם בתוך בובה אחת גדולה, אז בסדר, כל אחד יש תפקיד. יש מי שיהיה שם, יש מי שיהיה שם, יש מי שפה, כן, וזה אומר לדבר. תהיה בובה אחת גדולה שתעטוף את כולם, ולא ניכנס עכשיו מי הקדוש יותר או מי החיצוני יותר, האם החיצוני זה פחות טוב והפנימי זה יותר טוב, זה עניין אחר. אבל בואו נסתכל עכשיו אחרי הקדמה הזאת או דברי הרמח"ל במקום מספר 6, וצריך שתדע. סליחה, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. וצריך שתדע. שתי אדון ברוך הוא. אחד. קודם ברוך הוא אחד. ואין הערתו מתחזקת. אלא בעניין שמתאחד. מה אומר דבר פלא? אנחנו נוכל כביכול, הקדוש ברוך הוא אחד. הקדוש ברוך הוא אחד לא שייך בו חיבור. כי הוא אחד, הכל בו, הכל כלול בו. לכן שימו לב, אם איך מדבר הרמח"ל, הוא לא מדבר על חיבור לקדוש ברוך הוא, כי הוא שלם בכל השלמות. אלא ואין הערתו מתחזקת, אלא בעניין שמתאחד. אמר הערתו, השפע של הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל, אלו שמתחברים זה עם זה, הם הופכים להיות הביטוי החיצוני, הנראה, הנגלה של הקדוש ברוך הוא. כן? עם ישראל, כן? עניין שלנו בעולם, תהילתי יספר. זה התפקיד. והנה ישראל אבל הרבים. אף על פי שבאישיהם הם רבים, אנחנו ברוך השם כן ירבו עם ישראל, שיהיו עוד ועוד כהנה וכהנה, עוד מיליונים, בעזרת השם יתברך, בריאים ושלמים. הם רבים, אבל איך אנחנו נקראים? גוי אחד. כלומר, למרות הריבוי, למרות החלקים השונים בעם ישראל, אנחנו נקראים גוי אחד. והם ראויים שנתחזק בהם הערתו יתברך. כלומר, עכשיו יבוא מי שיבוא ויאמר, כן, נו, גם אומות העולם. אומות העולם הם רבים, גם אצלם, ברוך השם. כן, למה אני אומר ברוך השם? כי יש להם תכלית בסופו של דבר לסייע לעם ישראל. אז אני לא אומר להם כן ירנו, אבל טוב, ככה אתה, חוכמתו יתברך. אומר את התורה, אומר פה הרמח"ל, אמנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי ואינם נתקנים בייחוד ונמצאים רחוקים מהתיקון לגמרי. הפירוד באומות העולם הוא פירוד לא בגופים. בגופים כולם אותו דבר. בעם ישראל גם בגופים. יש גופים נפרדים. יש נשמה אחת, נשמה גדולה. נשמה שנקראת כנסת ישראל. וכולם יש חלק שם. אצל אומות העולם הם בגופים נפרדים ונפש נפרדים. כל אחד, בואו נראה הוכחה. כשמסתכלים היום באומות העולם ושואלים מי אתה? נו, אני אמריקאי, אני צרפתי, אני גרמני, אני פולני, אני צ'כוסלובקי. מאיפה אתה? אני לא הייתי פה, בהורים שלך? לא, הם יגרו מפה, בהורים. זה אוסף, אוסף של פרטים שהגיעו למקום מסוים. וישארו בו. אין ביניהם חיבור מהותי, אין בהם חיבור של שורש, יש בהם חיבור, כן, מה שקורא לזה הכוזרי, חיבור הסכמי. הם הגיעו למקום מסוים והסכימו להיות שם, כלומר, הם גופים נפרדים, לא רק בגופים, זה גם בנפשות, כל אחד ממקום אחר. כך יהודי על גבי הגלובוס, איפה שהוא לא יהיה, נגיד לך נכון, אני באמריקה, יש כאלה אומרים, אני אמריקאי, אני פה, רגע, רגע, מאיפה אתה? אני יהודי. השורש אותו שורש, נכון? זאת אומרת שלמעשה, למרות שהם בגופים נפרדים, יש משהו אחד שכולל את כולם, כולם אומרים, כן, אני יהודי. יש לי שורש אחד. זה ההבדל הגדול שמעלה פה הרמח"ל. לכן אומר, אין להם תיקון, אלא מי שהשתעבדו לישראל, מה בואו השתעבדו לישראל? שיהיו לא עבדים, תחילת עבדים, אמנם כן, אחד מהנבואות, בעתיד לבוא, לא ניכנס לזה עכשיו את ההסברים, אבל כן, יעשו מה שיש להם לעשות בעולם הזה, יהיה לטובת תכליתם של ישראל. הם יתפרנסו ויתרבו, כן, כל אחד בין ענבו, אבל הכל יהיה כך שעם ישראל יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא על ידי המצאות, על ידי כל מיני דברים שהם יעשו, כן, שסייע, לסייע לעם ישראל. כן, אומר הרמח"ל, ואז מה שמצד עצמם הם בריבוי, כמו שכתבנו, נכון, עובדה, הם אפילו יותר רבים מעם ישראל. הנה מצד ישראל ישובו להתקשר ויחזרו גם הם מבחינת אחדות, ואז יהיו רואים גם הם לקבל קצת הערה מאור הייחוד. איך הם זוכים יהיו לקבל קצת מאורו של הקדוש ברוך הוא? כן, אנחנו רואים יודעים, באחרית הימים, נכון, יהיה עובד השם, ראש הערים, נשאו מגבעות, כן, כל הגויים, ואמרו לכו ונעלה עובד השם, ישעיהו. זאת אומרת, הגויים יבואו, גויים יהיו חלק מהמערכת הכוללת של מציאות עם ישראל אחר הגאולה. אבל כמסייעים, ברגע שהם יסייעו, אזי הם אכן יקבלו מעט שפע, מעט אור, מאותו חיבור של עם ישראל הקדוש. קוראים לזה היום ככה, אני לא רוצה, זו אולי דוגמה לא טובה, אבל אני אשתמש בה ככה במחילה, מתחילו וחימו, הם יקבלו שיריים. יהיה להם משהו, מה שנשאר, כן, אז הם יוכלו לקבל משם את הכוח. תזכרו בבקשה, כן, מתוך דברי המהר"ל הללו. אנחנו מבינים שצריכים לתת הסבר מה קורה לעמלק, הרי הוא לא שייך פה, נכון? תסתכלו אתכם, המהר"ל, בגור אריה, מקום מספר 7, אתם רואים? אומר המהר"ל, הפרשן זכור, אל דברי רש"י, רש"י אומר שלושה דברים, זוכרים שלושה רבדים, אחד מהם מטמאים אותם במשכב זכור, אומר הרמח"ל, למה דווקא בזה? מה חסר במה לטמא? מה העניין הזה? המהר"ל אומר, הבית יש מה שהסברנו מקודם על הבבושקה, אומר המהר"ל, דע לך, כי האומות כולם נבראו לשמש את ישראל כנכדים, ומשלת בגויים רבים, ובך לא ימשול, חוץ מזרע עמלק, שהם מתחברים עם ישראל, ולפיכך הם נקראים אויב ושונא לישראל. איך אתם זוכרים? במגילה, איש, צר ואויב. המן הרע הזה. שכל זמן שזרע עמלק בעולם, אין אחדות בעולם. ולפיכך, ישראל היא ללמוד העולם במדרגת איש עם אישה זכה מותן. נותן ומקבל. אבל יש מי שמשפיע, יש מי שמושפע. היחס של עם ישראל ללמוד העולם, כאשר עושים רצונו של מקום, עם ישראל הוא בחינה של זכר. זכר וזכר מאוד דומים. רק הניקוד שונה. המקורות יש פה. כן, אין לאומות העולם שייכים בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אלא מתי? ולעתיד לבוא. כי אז התכלית שלהם תגיע לידי המגמה הסופית. הגיעו לתכלית. כלומר, כל מציאות אומות העולם, מבריאת העולם ועד הגאולה, זה שיש גויים בעולם, תפקידה מה? לשרוד, להתאמן, לחיות, כדי שיגיעו להיות והיו משלת בגויים, בגויים רבים ואין להם שלך. כדי בסופו של דבר נגיע לתכלית, לסייע לעם ישראל לעשות את מה שהוא צריך, כלפי שמיים. תסתכלו אתכם דבר מעניין, רבנו בכי, מביא בספרו כאן הקמח. אף על פי שבכל אילן בעולם, הקדוש ברוך הוא משתף את מילת הרחמים. אבל עם עמלק מתנהג השם יתברך במידת הדין הגמור. וואו, זה דבר חזק, נכבד, מחיה. אנחנו יודעים שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, ראה שאין העולם יכול להתקיים. שיתף מידת הרחמים. זוכרים את המדרש הזה? צריך לחזור הלאה. אז כי כל, בראשית ברא אלוהים אל השמיים ואת הארץ, המילה אלוהים מסמלת מילת הדין. פרק ב', ביום ברום, הוויה אלוהים ארץ ושמיים. הוויה, שם החסד, י' והם, ו' והם, שם החסד. אומר פה רבנו מחיה, שכל העולם, כולו, נברא בשיתוף מילת חכמים. כי לא יכול להתקיים. לכמה זמן לא יכול להתקיים? לפי דבריו על המלאק, נראה שהמלאק מתקיים הרבה מאוד זמן. כלומר, המלאק יתקיים עד מתי? עד הגאולה. זה אלפי שנים. אז אם כן, ואחריתו עד העובד. כלומר, ברגע האמת, ברגע החשיפה, ברגע הגילוי של נצילות השם בעולם, שיא הבאר, שיא הגילוי, אז המלאק לא שם. זה מידת הדין.
אז המלאק מה?
אז המלאק. המלאק לא יהיה. אחריתו עד העובד, בשלב הזה כבר לא יהיה. זה מידת הדין. כלומר, מידת הדין על המלאק, שבאמת בזמן הגילוי האמיתי, אז מה שנאמר, נראו עין ועין ושוב השם ציון, המלאק לא יהיה שם. כבר הוא יחיה אלפי שנים. אבל באמת הנקודה הסופית, נקודת הגאולה, לשם הוא לא יגיע. שם הוא לא יהיה נוכח. אז מה תחליטו? מה ששאר בתחילת השיעור לא נשמעו פה? מה היד שלו? עוד לא אני. נכון? הסתכלו בסדר במקום מספר 9, בספר עלי שור. כותב הרב, עוד הגשו המפרשים על דברי הגמרא במגילה, שבגזירת המן, בעל שהלכו למשתי אחשוורוש. נכון? ככה כתוב, חלק מהדרשות אומרות שזה בגלל שהלכו לאותה סעודה, ואכלו באותה סעודה, נותן הרב יראה קשה, איך אפשר להבין עונש כוח חמור של הגזירה שיש לנו, גזירה להשמיד, להרוג ולהרוג את כל היהודים, תם ונשים, ביום אחד, עדי שאכלו קצת אוכל קשה, ושתו יין חתום על ידי עבדה עצמה, מה העניין? זה מה שמפורש בחז"ל, גר לחסות כרצון איש ואיש, כל אחד קיבל את ההכשר שלו. אז מה הבעיה? כזה עונש חמור להכחיד, חס ושלום, את שונאי ישראל ולשון את הגינאו? נדי, מה קרה? הכל היה בסדר. עולה הרב ואומר ש... להתבונן רגע במקום מספר 10. כולנו מכירים את השיר ששנת יעקב צהלה ושמחה, נכון? זוכרים, מכירים? יופי. בירותם יחד, מה הם ראו? תחילה מודחה. מה פירוש תחילה מודחה?
תחילה.
ראו, אומר הגר"א, את התחילה שבציתי שלו. זה היה המוטין שהציל אותם. בואו נראה, עונה אצלכם במקום מספר 11, הוא עונה עכשיו. על פי המבואר במהר"ל, בנושא חנוכה, נראה מצווה את הנושא חנוכה, כוח הרע מיוחד של מדי. אנחנו אומרים לאחשוורוש, מלך, פרס ומדי. אצל מדי, יש איזה מין מאפיין. המאפיין הוא דבר שקורה אצל אנשים מידה רעה, אבל בסדר, זו מידה, מידה רעה. ומה היא? הרצון לבלוע עוד, עוד, עוד. יש 100, רוצה 200, 200, רוצה 300, כן? אוהב כסף, לא אוהב כסף. רוצים עוד כל הזמן, עושר, כבוד, זה מה שעניין אותם. זה היה עניינם בעולם, ככה. וזה היה ניסיון באותו דור, האם עם ישראל יעמוד מול התאווה הזו של אוהב כסף, עושר, כבוד. אתם יודעים, אומרים בדיחות על הבורים, אבל לעשות משתה 180 יום לכל מי שרק רוצה תתקנו במגילה ותראו איזה תיאור מדהים של מה שהיה שם, איזה עושר. זה פשוט מעל לכל דמיון. והכל חופשי. חצי שנה. לא תגיד שבוע. חצי שנה, יום עודף, יום עודף, יום. מסיבה חופשי על חשבון מלך פרס להראות. אתה אומר על השם. אולי ניגע בנושא הזה של להראות. בצריכה אחרת, זה מופיע כמה פעמים. להראות את העמים והסלים את יופייה. להראות הכל, כבוד, הכל חיצוני, הכל לעשות רושם. זה מדי. אז איך מתחבר המלאק לדבר הזה? זה לא עניינו. ראינו ברש"י, שלוש קשורות. קרחה, כן? מלשון ביקר. קרחה מלשון קרי, קרחה מלשון קרו. זה מתחבר, זה העניין של המלאק. זה מתחבר לתאוות ממון, תאוות כבוד, זה לא. זה נדבק. איך זה נדבק? מה אתה שואל?
זה דווקא נראה שזה מאוד מתחבר.
איך?
כאילו במקרה, כאילו הוא מנסה להיות, הוא מגיע לישראל בהמוניות, כאילו, בתור חבר, וכאילו תבוא, תיכנס, תשתה, ומתוך שם כאילו...
אבל, אוקיי, אני שומע מה שאתה אומר, זה רעיון, אבל אצל מדי התופעה הזו של לאסוף כסף וממון וכבוד, זו תופעה אנושית. היא שלילית, אבל היא תופעה אנושית. מה העניין של עמלק? מה? לא מבין, להגיד לכולם שהכל במקרה, זה לא תאווה, זה... מה עומד אחרי הדברים, אתה מבין? אתה אומר, בן אדם מתלהב, למה לקרר אותו? כאילו, מה הקטע שלך? כשמלך ודאי אוסף כסף, זה לעצמו, הוא רוצה כבוד לעצמו, בסדר, קיררת מישהו, מה הרווחת ממנו?
למה זה
לא קורה לסביב? מה הרווחת? מה יצא לך? הלכת, אמרת הכל במקרה, אוקיי, מה הרווחת? כלומר, בפועל אתה לא רואה שום תועלת, יש... מידות רעות, כשאדם עושה אותם, יש לו תועלת מהם, לא משנה אם יחיו איתו לא, אבל יש לו תועלת מהם. מה היגיון לעשות דבר שבו שום תועלת? זה חסר היגיון. לכן, אצל המלאק זה נראה חסר תועלת. אין היגיון שעובד אחרי הדברים. ולכן העם הזה הוא מוזר. תסתכלו את לכם במקום מספר 12. הגמרא בזה
נתחילים.
העם
שלנו
הוא
מוזר? מה? העם שלנו הוא נחשב פונקציה שיש.
אחי מה? נכון, הוא הכי הכי שונה מכולם, לא מוזר, שונה ברוך השם. כי הוא שונה ולומד בדברי תורה.
אבל בעיני האחרים זה נחשב מוזר. אז זה שונה,
ברור
שזה שונה.
זה בסדר. תראה, אם ג'ירפה היום אחד יגיד לי שהוא נראה, אני נראה לו מוזר, אני לא בסדר, אתה ג'ירפה ואני לא. ואם זה נראה מוזר, נראה מוזר. אבל השאלה באמת מה התכלית. תסתכלו את זה, במסכת חולין, מקום מספר 12, אני מרגיש שקולי הולך ואלה. מסתיים, אז אני אמין ככה ערוץ. במסכת חולין, בדף קוף למתת, תזכרו, לקלוט, שורש לקלוט, קוף למתת, עמוד ב' אומרת הגמרא, המן מן התורה, איפה השורש של יצירת המן, יצירת עמלק, איפה השורש הזה בתורה?
איפה מה?
שורש, רמז, להמן מן התורה, פעם דיברנו על זה כמה שנים. אומרת הגמרא, יש פסוק בהמן, באדם הראשון, שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, המין העץ אשר אמרתי לך לא תאכל. ממנו אכלת, המין העץ, הרי התורה כתובה בלי ניקוד. המן. לא מובן. לא מובן. לא פשיטה. מסבירים רבותינו, באמת בוא נבחן רגע את העניין הזה של הנחש והאדם הראשון. החטא הקדמון. מה? היה אכפת לנחש מהאדם. כאילו, מה הקטע שלך? הוא אדם, אתה נחש, יש לו את החיים שלו, אתה את החיים שלך, אף אחד לא ציווה אותך כלום, איך תשוטט, תהנה, תוכל, אתה יודע. אתה לא מוגבל בשום דבר. עזוב את הבן אדם הזה, מה יש לך איתו? כלומר, תן את ההיגיון, היגיון, נכון, לכן חלק מהמדרשים באים ואומרים, שצריך אותו היגיון, אז לכן הוא רצה את חווה ועוד חלק כאלה, אבל מצד האמת, אפילו, אתה רוצה את חווה, עשור, אבל זה לא שלך, מה ההיגיון? איפה השורש של השאלה, איפה זה בא? איפה זה מתחיל?
סתם.
סתם. נכון, סתם. פשוט סתם. למה? ככה. איך אומרים אליי? גם לי, גם לך לא יהיה. זהו. לא, אין סיבה. אני לא מחפש סיבה. אני לא מנסה להצדיק את עצמי. למה? ככה. לך יהיה רע, מצוין. אני שמח בזה. זהו. מה, למה? ככה. אתה נהנה מזה? לא, לא. ככה, אין לי מטרה מזה שאני אהנה מזה שלך רע. אני ענייני שלך יהיה רע. זהו. אני אעשה לך רע, ואני אלך, אני לא אשאר לראות איך אתה סובב. אני אקח שתסבול, מה אכפת? משהו בצד, זה נורא. כן.
יש איזה חלק כזה, שהיא כאילו, היא הורגת סתם, לא?
איך? צבוע.
יש חיה.
לא, צבוע זה אוכל טריפות.
הוא אוכל אותם בבחירות.
הוא אוכל נבלות.
לא, גם בחיים הרב הוא אוכל אותם. יש חיה שכאילו, היא פשוט סתם הורגת, לא?
אני לא...
כן, לאן מסתפים? לאן מסתפ של אח שלי?
בואו. חיה לא הורגת סתם, התפקיד שלה היא להרוג, ואחרים אוכלים.
לא, הוא הורג סתם הכלב.
מה?
הכלב הורג סתם הכלב הזה.
כלב לא.
הוא נהנה מזה.
טוב. אולי. בואו נתקדם. אז בסדר, אז בסדר, בכלבים הזה נפש.
מה?
אפשר להגיד לנו זה על המלאק. לכן, המערשה בא ואומר, הלכו לי, כאן יש רמז. שהשורש הכוח של עשיו במקום מספר 13 אצלכם והמלאק מאיפה הוא בא? מהמן, כן? המן הרי הוא מזרעם. מאיפה זה בא? עוד אבל לפני זה. מהנחה של קדמי. כלומר, מהחטא הראשון אתה מנסה להבין מה קרה שם. כלומר, מה העילה? אתה לא מוצא. אז לכן חזר, הוא חיצו כל מיני דרכים להסביר מה ההיגיון של הנחה שם. סתם. סתם בשביל סתם. העיקר שהוא נכתב, מה אכפת לי, אני, העיקר שהוא לא. גם לי, גם לך לא יהיה. זו גישה נוראית. לכן בואו תסתכלו את הרבה במקור מספר 14, אומר רבי ישראל מסלן, זה 14, כן. יש באדם שני סוגים של יצר רע. יש את הכוחות הטבעיים של תאוות חומריות ומידות רעות המסיתות את האדם מדרך הישר, אני קורא במקור, מתוך מגמה, לגלות את רצונותיו הפרטיים. בא לי, אני רוצה. זה אחד. יש סוג נוסף, אומר הסלנטר, סוג נוסף של יצר הרע, שהוא כוח של רע, שמבקש לעשות רע, גם כשאין לו תועלת מכך. סתם, העיקר שיהיה רע. אלה שני כוחות של יצרה שיש באדם. ממשיך, תתקלו במקום מספר 15, עכשיו אנחנו נקשר. איך אמן, איך המלאק מתחבר למדי, איך שני הגישות הללו כביכול שמנוגדות, זה יש לו מטרה, למלא תאוותו לכסף ואושר וכבוד, והשני לא, שלא זה רק סתם, רק שיהיה רע, זהו. אומר, הייתה תורה, במקור מספר 15 למדנו וישמר לך ותשכר את השם אלוהיך לתשמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר הדרכים אצלך היום פה תאכל וסברת אתם זוכרים פרשת התוכחה ובתים טובים תבנה וישבת ובגרך וצומך ירבה יום וחזב וזהב ירבה לך וכל השם לך ירבה ורם לברך ושכחת את השם אלוהיך אומר הרמח"ל תקלו, במקום מספר 16, תאמר למעשה שיש עושר וכבוד וכו' וכו', רם לברכה ושפכת אל השם. אומר הרמח"ל, כבר ידוע שקליפת המלאק גורמת לשכחה, כלומר, לא רק מצד זה שהיא כמו עורלה, אלא יש איזה מין חומר כזה, אנרגטי, שהתפיסה הזו של הכל במקרה, הכל במקרה, שום דבר לא בגילוי, שום דבר לא... זה המלאק, זה גורם לשכוח את השם. יש לך בתים כי עשית עסקה טובה, יש לך כתב כי היית מבולח, אין קודש ברוך הוא בתמונה. זה גורם לשכוח את השם. אחרי כן,
אין כן. אם לא הייתי תופס את זה, אני קם לעבוד, אז זה לא היה קורה?
זה לא קשור, לא נכון, לא נכון, לא נכון.
אם לא הייתי מתאר את זה שלא עבודה, זה גם לא קורה, אבל ברור שזה הכל מעט השם.
זהו, תודה.
אבל אם אני עצמי לא הייתי קם, הייתי עושה עם עצמי משהו,
זה לא היה קורה. באמת, זה לא היה קורה. אבל צריך להתחיל, להתחיל עם בעזרת השם, ואז בדרך לעשות ההשתדלות. לכן, לא אומרים לך אל תלך, לא אומרים לך אל תעשה, רק אומרים, ישמר לך, פן תשכח.
אתה יודע שיש
לך סיום. אבל הוא מתווכח, כשאתה צריך ללכת ולעשות. ודאי, ללכת לעשות, לעבוד, ודאי. אבל נכיר שזה לא מכוחך. זה בא ממציאת הנשמיה שמפגיש אותך עם האנשים הנכונים, אתה פוגש את העסקאות הנכונות, כי יכולים להיות דברים הפוכים. כן, שיבואו ויעקצו אותך. אתה תגלה, זה מאוחר מדי. לכן, אומר הרמח"ל, וכנגד זה ציווה הקדוש ברוך הוא, מקור 16, נזכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, נזכור מה שהוא עשה, מה הוא עשה? הכל מקרי. ובזה מכניעים אותו שלא יגרום כל כך שכחה, כי בלאו הכי לבן אדם יש שכחה. תוסיף בזה שכחת עמלק, הבן אדם נמצא בבעיית עולם, הוא נמצא בדימנציה, נמצא בדרדרות קוקו. הולכת וגוברת שהיא שכחת השם. עוד דבר, תסתכלו במסכת גיטין, מקום מספר 17, אומרת הגמרא במסכת גיטין דף עין. יש שם מספר עניינים שהגמרא מונה, מה טוב לאדם שיהיה לו מעט, כן? ועדיף שנשאר מעט. אחד מהם אומרת הגמרא, עושר. עושר.
עושר עם עין?
כן, כסף, הרבה כסף. אומר רש"י למה?
אז הוא אומר?
אומר, לפי שמטביע ליבו, הוא מבטלו מן התורה. בלה אדם שמתרחק מן התורה, לאט לאט מתרחק מן המצוות, לאט לאט שוכח את השם, וזהו. הופך להיות דומה לפרס ומדי. טוב, אוהב כסף, לא יודע כסף. אחש מראש. אם כן, נסיים. נדלג על 18, זו עוד דוגמה מפרשת המלך, שלא היה הרבה לו נשים ולא הרבה לו כסף וזהב וכו' וכו', ואז כתב לעצמו תורה, כן? זוכרים, להגביל אותו, להזכיר לו כל מה שהוא משכח. אם כן, נסכם. מה העניין של השם קרא לך בדרך לפעול? מה המשמעות? המשמעות שלנו צריכים להבין מתוך מה שדיברנו היום, שבחג הפורים, כאשר יש לנו את העניין של חיה בין איש לי בסומי, ואני לא נכנס עכשיו לדיון ההלכתי, כמה ומתי. אבל ודאי, כשאדם נכנס לעניין הזה ושותה, מה הוא בא להגיד? כשאדם שותה, ואני אומר את זה מתוך היכרות, גם בעבר אני הייתי שותה וגם כל שנה אני שותה, אמנם בסעודה, כדעת הרמב"ם, נרדם על השולחן, אבל הכל צריך להגיד שאדם שהוא קצת מרוגל, הוא לא זוכר שום דבר, הוא שכח. לכן אומרים שהמדידה אם האדם נמצא בסדר או לא זה אם הוא מתבלבל. הוא אומר, ברוך המן ארור מרדכי, מתבלבל. זאת אומרת, הוא שוכח, שוכח מה נכון, מה לא נכון. למה אנחנו מתבלבלים בכוונה? כדי להגיד שאנחנו בהכרה, אנחנו לא מתבלבלים. כשאני נמצא בהכרה, אני לא מתבלבל שהכל בא מאיתו ידברה. אני מוציא את עצמי מהדעת, אני מוציא את עצמי מהמחשבה, אני מוציא את עצמי מעל הדברים. לכן חייב להיות שאתה מסומן. וזו הצהרה, זו אמירה. אני מאמין בשם, ואני לא שוכח, אני עלול לשכוח רק שאני לא מאופס, רק שאני לא בסדר, רק שאני לא רגיל. אני באמת יכול להתבלבל. הדבר השני, צריך לדעת. מראים לאדם שבזמן שהוא שותה, הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. הוא לא יודע להבחין בין נכון, לא נכון. הוא לא יודע להבחין בין טוב ללא טוב. בין מזיק ללא מזיק. אומרים לו, אתה רואה? כאשר תתפכח מהשיכרון, כאשר תתפכח מהבשומי, תזכור שאתה מתבלבל במשך החיים בין טוב לרע, בין נכון ללא נכון, בין יראת השם ליראת הממון, אתה שיכור. אתה לא שפוי, אתה לא בסדר, אתה צריך ללכת לישון. אתה צריך להפסיק. צריך לעצור את המהלך. ורם לבבך ושכחת. אשר קרחה בדרך. זה המצווה של פורים. לחשוף שהדברים אינם במקרה. הדברים נעשים בהשגחה על כל אחד ואחד מעם ישראל. הן בעניינים הגשמיים והן בעניינים הרוחניים. אז חייב הנה שלי בסומי כדי להזכיר לו מה הוא צריך לעשות כשהוא עומד על התוך. לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל עת ורגע. פורים שמח.